בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בבירור דעת רבי שמעון בשאלה האם רבי שמעון לומד מקל וחומר איסור או לומד מקל וחומר מלכות, כי יש כאן בעיה חמורה והיא ידוע בכל הש"ס, אין עונשים מן הדין, והרי הוא אומר שלומדים מקל וחומר, כנגד זה יש כלל אין עונשים מן הדין, איך זה מסתדר ביחד? אז בואו נסתכל בגמרא, ולכל אחד יש את הטבלה, ואנחנו מגיעים לשאלה, וכי מזהירים מן הדין? הרי רבי שמעון לומד קל וחומר בואו נשאל שאלה מצחיקה אבל נכונה. או, יישר כוח. שאלה מצחיקה אבל נכונה. כשהגמרא שואלת, כל אחד יש לו את הטבלה, אני מקווה, לכולם יש את הטבלה הזאת. אני אשאל שאלה לאור הטבלה. כשהגמרא שואלת, וכי מזהירים מן הדין? כן? אתם מבינים מה זה שאלה דאבל? דאבל שאלה כפולה. יש כפולה כפולה. אני כאילו רוצה, לא שואל שאלה של מתמטיקה, רק לבדוק את עצמנו בהבנת הדברים. כאשר הגמרא שואלת, תמיד שואלים שאלה, אומרים לכבוד מי השאלה. לכבוד מי? לכבוד רבי שמעון. אז אני רוצה לשאול שאלה, פשוט שאלה של לימוד, כן? שהגמרא שואלת, וכי מזהירים מן הדין, ואפילו למד אמר עונשים מן הדין, אין מזהירים מן הדין. כמה שאלות בתוך השאלה הזאת? האם זו שאלה אחת, או שזה מספר יותר גדול של שאלות, ועל כמה מקרים? טוב, כל אחד יחשוב דקה, ובסוף יגיד לי תשובה במספר, ואחרי המספר נראה את התשובה הנכונה, בסדר? אני נותן זמן לחשוב, אבל יש... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אני חוזר ואומר, על כמה מקרים שואלת הגמרא את השאלה וכי מזהירים מן הדין, בסדר? אז אני גם כן חושב את המספר המקרים ואומר אותם. רק לחשוב את המספר המקרים עליהם חלה, בוא נגיד עליהם חלה או תופסת או נאמרה, אפשר להגיד הרבה מילים, על כמה מקרים חלה שאלת הגמרא וכי מזהירים מן הדין. אני עושה חשבון בראש איתכם ביחד. מי מצא מספר? כל אחד רוצה להגיד לי. מה? לפי הטבלה, כמה?
11.
יפה מאוד. יפה מאוד. 11 מקרים חלה, תופסת, שאלת הגמרא, אין אנשים מן הדין. ואלוהים המקרים. יש לנו שלבים שלבים. השלבים הם מתחלקים לפי המספרים הבאים. 6. חמישה, שלושה זה 8, 2 זה 10, 11. החלוקה היא 5, 3, 2 ו-10, וככה פירוש הדברים. נתחיל את הראשון ונבין את השאלה. חוץ לחומה, מה הדבר הבסיסי ביותר לאסור אותו חוץ לחומה? ואומר, מעשר שני. כל השאר לומדים מקל וחומר. מה לומדים מחוץ לחומה? מקל וחומר, ביקורים, אחד. תודה ושלמים, שתיים. בכור, שלוש. חטאת ואשם, ארבע. עולה, חמש. כל זה איסור חוץ לחומה. אז כבר חמש למדנו מקל וחומר וכתבנו לוקה. חוזרת באה השאלה, אין עונשים מן הדין. אחריו באה העניין של ביקורים לפני קריאה והנחה, זה ייחודי לביקורים וזה לא מלמד על האחרים, אז עליו אין שום קושיה. האיסור הבא שלמדנו זה בתודה לפני זריקת הדם. אז תודה לפני זריקת הדם, זה כתוב בתודה. מה לומדים עכשיו מקל וחומר? בכור, שהוא חמור מתודה, חטאת ואשם, שחמור משניהם, ועולה, אז זה שלוש. אז לומדים איסור לפני זריקת הדם לאוכל מי? בכור, חטאת ואשם ועולה לפני זריקת הדם. חמש ושלוש, שמונה. הגעתי לאיסור הבא של בכור, לומדים איסור זרות לאחר זריקה. זה האיסור שנאמר בבכור, לא תוכל. ובקל וחומר לומדים על חטאת ואשם ועל עולה. אז אם כן, שניים לומדים בקל וחומר, ואומר עשר. חוץ לקלעים, חטאת ואשם, מה בא הפסוק? על חוץ לקלעים, אז זה על חטאת ואשם. עכשיו, עולה, לומדים בקל וחומר, אז זה 11. זה 11. האיסור בעולה, זה כבר נאמר מהפסוק של עולה. אז יש כאן 11 שאלות. כבוד הרב, אפשר בשורה אחת לשאול 11 שאלות? כן? אחי מזהירים מן הדין, אפילו למעלה מהעונשים מן הדין, אין מזהירים מן הדין. עונה גמרא תשובה, איסור הבעלמא. אז תמיד אני אומר שצריכים לחשוב, כאן זה, איך אומרים, שקוף, שקוף מאוד. בכל שאלה ותשובה, כשיש שואל ויש מיישיב, מה היחס בין השואל והמיישיב? פעמים המיישיב מודה לשואל, פעמים המיישיב אומר עיקרון שונה, ואז הוא חולק על השואל. המיישיב הזה שמיישיב איסור הבעלמא אומר, אני מסכים מה שאלה שלך, וזה רק איסור הבעלמא. יוצא ב-11 מקרים הללו שדיברנו עוד אותם הרגע, יש איסור הבעלמא. מה כשהגמרא זה לא נכון? מזהירים זה לאו, עונשין זה עונש, כן? נגמרא, אני רק לומד איסור הבעלמא. לא, לא, איסור הבעלמא, זאת אומרת אני לומד איסור הבעלמא, אבל זה לא יהיה במדרגה כמו לאו, זה איסור הבעלמא מקל וחומר. אני אולי אחזור, על הטעמים, למה לא עונשים מן הדין. שתי טעמים, שלושה טעמים אני מכיר. טעם אחד, גזרת הכתוב שלומדים מאחותו, זה למדנו לאל בדף ד', טעם אחד בגלל ששמה יש פרחה, שמה יש פרחה, וטעם שלישי, גדול אבנו מנסוע, אז אולי העונש לא מתאים. לכל אחד מהפירושים, איסור הבעלמא אפשר ללמוד. אם זה גזרת הכתוב, זה לא לתת את העונש, אבל איסור הבעלמא אפשר ללמוד. אם למאן דאמר שמה יש פרחה, טוב, אולי יש פרחה, אז מספק אל תעניש, אבל מספק תגיד שזה אסור, אז איסור הבעלמא. טעם שלישי, אין עונשים מן הדין בגלל גדול אבנו מנסוע, אז העונש לא מגיע, בסדר, אז לא יקבל עונש. אבל איסור יש, אז לכן התשובה איסור הבעלמא, היא אומרת שאני לומד איסור הבעלמא, שאסור, כל הדברים האלו שמנינו, 11 מקרים יהיה איסור הבעלמא. מה? מה? כן. איסור הבעלמא זה לא אומר שיהיה לאו, דווקא לאו, יהיה איסור, כמו איסור, יהיה איסור. בין לאו לאיסור, מה נפקא מינה? אם יהיה פסול לעדות, שבלאו פסול לעדות, אולי אין מלכות, אם זה איסור הבעלמא. כן, טוב, בלאו אחרי הגמרא עכשיו דוחה את זה. ואמר רבה, זר שחה מן העולה, לפני זריקה, חוץ לחומה, לרבי שמעון לוקה חמש. אז הוא אמר את המילים לוקה חמש, אז זה לא איסורה בעלמה. רואים שזה מלכות? רואים שזה מלכות? אומר רש"י, מה הפירוש ברבה? זר שכה מן העולה, דווקא זר כאמר, ואף על גב דכהן לגבי עולה זר הוא, שהכהן הוא גם כן אסור לאכול עולה, מה ההבדל אצל עולה בין זר לבין כהן? אחא, זר דווקא כאמר, כי אמרנו איסור אחד משום זרות. די כהן, אם הוא כהן, בצר לאחד לאו, דה חמש, דכאמר אלו חמש אלה. אחד משום חוץ לחומה, דעתי בקל וחומר ממעשר. העולה לפני, העולה חוץ לחומה זה אחד, קל וחומר ממעשר. אז זה אומרים איסורה בעלמא, נו. ואחד משום לפני זריקה, כמו תודה ושלמים. דעתי לי בקל וחומר מתודה ושלמים, איסור לפני זריקה. אז זה גם כן רק איסורה בעלמא. ואחד משום זר גמור, שכמו לומדים מבכור, שאפילו אחר זריקה תיקל וחומר מבכור, אז זה השלישי. וכל שכן שזה כאן לפני זריקה, אבל מבכור לומדים אפילו לאחר זריקה, איסור זרות, זה השלישי. ואחד משום אוכל חוץ לקלעים, דעתי בקל וחומר מחטאת ואשם, שאסור לאכול חוץ לקלעים. ואחד משום אוכל עולה ואפילו כהן ובתוך הקלעים. וכל שכן זר חוץ לקלעים וגם חוץ לחומה. עלמא לוקה חמש כאמר, כי רבא אמר לוקה חמש, זרנו לפני זריקה, חוץ לחומה על רבי שמעון לוקה חמש. נא גמרא, מה שרבא התכוון, חמישה איסורים עבור. אבל הוא התכוון לוקה, התכוון חמישה איסורים. שאלת הגמרא, ואן נתנן אלוהים אלוקים, הרי כתוב במשנה אלוהים אלוקים. אז מאיפה הקושיה בדיוק באלוהים אלוקים, אומר רש"י, וקטני ביקורים. והרי האוכל ביקורים זה נלמד בקל וחומר, וכן אוכל קודשי קודשים חוץ לקלעים, זה קל וחומר, אז כתוב שלוקים על זה. אז אם כתוב שלוקים על זה, אז אי אפשר להגיד איסורה בעלמא, אלא קרא יתירה הוא, אלא קרא יתירה הוא. אז כשאומרים את המילה אלא, אומרים את המילה אלא, כבר למדנו כבר משכבר הימים, שזה חזרה ממה שנאמר קודם. מה חזרה ממה שנאמר קודם? קודם נאמר איסורה בעלמא. ועכשיו אומרים אלא. מה זה אלא? חזרה. זה לא איסורה בעלמא, אלא באמת זה מלכות. באמת זה מלכות. איזה מלכות יהיה? קרא יתירה הוא. מך דכתיב, מאיפה יהיה מלכות? כתיב, ועוותה שם ואכלת. אז המסורת הש"ס מציין שהפסוק במקורו הוא ועוותם שמה. הפסוק חוזר על כל המנויים במשנתנו. עולותיכם וזבחיכם ואת מסרותיכם ונדריכם ותרומת ידכם וכל מבחן נדרו להשם. אז כתוב בפסוק ועוותם שמה. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם מקום אשר יבחר. ואחרי זה כתוב לא תוכל. אז זה בדיוק מתבסס על הגמרא, מה שאמרנו, שלא תוכל זה אזהרה ללאו. כבר יש לי פסוק אחד והבאתם שמה, איסור עשה. יש לי כבר איסור עשה, ואחרי זה יש איסור לאו. נקרא את הפסוק במקורו איכשהו באמת. נקרא, הנה בדיוק נפתח לי בחומש, והבאתם שמה. לאן? למקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לא תדרשו ובאת שמה. והבאתם שמה, למקום שיבחר השם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם, תרומת ידכם, זה הביקורים, ונדריכם ונדבותיכם, זה תודה ושלמים, ובחורות בקרכם וצונכם בחור, ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם אשר ברכה השם אלוקיך. עד כאן מצוות עשה. שם מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה. לא תוכל לאכול בשעריך את כל הפירוט הזה. ובא שוב פירוט. מעשרת גנך, תירושך ויצריך, חול בקרחה וצונך, חול לרדות ולדברת ידיך. שוב יש פירוט. למה יש פירוט? אפשר לכתוב, לא תוכל לאוכלם, ולא תוכל לאוכלם מוסף על הפסוק הקודם. אז אם כן, לכתוב רחמנה, לא תוכל לאוכלם. ולמה צריכים לכתוב פירוט אחר פירוט, גם בעשה וגם בלב? אם כן, שואלת הגמרא, מהדר מפרש בו רחמנה, למה לי? למה התורה חוזרת על כך? אלא לייחודי להו לווי, לכל אחד ואחד, זה בא לייחד לב לכל אחד ואחד. אז אומר רש"י, קרא יתירה הוא, היי קרא דה לא תוכל לאכול בשעריך, דקמני לחולו בגבי, ומקרא יתירה. למה? דמחדה, ראה, כתיב לאל מיני, והבאתם שמה וכולי. והבאתם שמה, ויש פירוט. וחולו בהיקרא כתיבי. וכל המנויים בלא, מנויים בכן. אז שתי מניות למה? לכתוב בתרי, אולי נחסוך מילים, לכתוב בתרי בפסוק, לא תוכל לאוכלם בשעריך. אז אם הלכות לחומה בא להזהיר, אז זה מספיק לחוב, לא תוכל לאוכלם בשעריך, היינו חוץ לחומה. אז בשביל לייצר לב לחוץ לחומה, מספיק לכתוב תוכל לאוכלם בשעריך. בשעריך זה במקומך, בכל עיר ועיר שאתה גר. זה בשעריך. אם הלחוץ לחומה, בלבד בא להזיר. שואל רש"י שאלה סמויה. רש"י משחיל כאן שאלה סמויה. יש מושג לב שבכללות, לב שכולל הרבה דברים. אומר רש"י, ולב שבכללות לא הווי, זה לא לב שבכללות, למה? כיוון דה הכול הקאי, הווה לב, הכל חד וחד. זה כמו במתמטיקה, כפל מחוץ לסוגריים. אז גם הלב, שאם היה כתוב לא תוכל לאוכלם, זה מוסב על כל אחד ואחד מהם, זה כמו מכפלה של כולם, לא תוכל לאוכלם. אז מה זה לב שבכללות? למשל, ויחידה מלב שבכללות, כגון, לא תאכל כי עם צלי אש. בקורבן פסח יש לב לא תאכל כי עם צלי אש. זה לב שבכללות, שזה בא למעט נע ומבושל, או אצל נזיר מכל אשר עשה מייעשה מגפן היין. אז גם זה לב שבכללות. בקיצור, פה זה לא לב שבכללות, אלא פה זה למהווה, פה זה למהווה אליו באנפי נפשי. כלומר, גם אם היה כתוב בתורה לא תוכל לאוכלם, אחרי המילים והבאתם שמה עולתכם וזבחכם, מעשרותכם ותרומת ידכם, והיה פירוט, אז לא תוכל לאוכלם, היה לאו לכל אחד ואחד, לאו באנפי נפשי. אם כן, השאלה למה בא הפירוט בלאו, אחי גרסינן, מהדר, מהדר לשון חזרה, מהדר, למה חוזר הפסוק? פירושי בכל חד, למה לי? למה הפסוק חוזר בכל אחד וחד לאו לעצמו? שמע מינה? לייחוד אליו לכל חד וחד, כאילו חזר וכתב בכל אחד עוד לאו אחד. איזה? לאו דחוץ לחומה, כי כתוב לא תוכל לאכול בשעריך. אז יש לי קושייה, יש לי כבר לא תוכל לאוכלם, זה לאו דחוץ לחומה, ויש לי לב לא תוכל לאכול את כל הפירוט חוץ לחומה. אז שתי לבים חוץ לחומה, לא צריך שתי לבים חוץ לחומה. רימיה כתוב לא תוכל לאוכלם, זה לב אחד, והפירוט זה לב שני. אז למה בא? אומר רש"י, כיוון דאינו עניין לא, אינו עניין, יש מידה בתורה אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה. כיוון דאינו עניין לא, תנאו עניין לדבר אחר. מה לדבר אחר? לאיסור הבא. מה איסור הבא נראה בטבלה, נגיד ביקורים לפני קריאה. וכך בביקורים לרבי שמעון לאוכל עד שלא קרא עליהם עתה, ולפי רחמים עד שלא הניח עתה, ואינך וכל השאר, כל חד וחד למילתי עתה. מה זה למילתי עתה? בואו נסתכל בטבלה. מה זה למילתי? נעיין בטבלה ונעזר בה להבין את הרשב"ם. הלב הראשון לא תוכל לאוכלם, נותן לי חוץ לחומה, כי קל וחומר ממעשר, ובאמת לא תוכל לאוכלם, זה הולך על כולם חוץ לחומה. מה? ביקורים חוץ לחומה, תודה ושלמים חוץ לחומה, בחור חתן באשם ועולה, כולם חוץ לחומה. זה בלי הפירוט. הפירוט למה הבאה, לאיסור חדש. האיסור חדש מה הבאה? ביקורים לפני קריאה, או תודה ושלמים לפני זריקה, או בחור גם לפני זריקה, כי הרי אין עונשים מן הדין, או חטאת ואשם גם לפני זריקה, או עולה גם לפני זריקה. אז הגענו עד השלב השני לפני זריקה, שאני מגיע לאיסור זרות אחר זריקה, מה איתו? ואם תאמר, שואל רשי, שאלה, זה די נדיר שברשי נהיה כמו תוספות, שואל שאלה בפני עצמו. ואם תאמר, בכל הקודשים הכתובים כאן, דייך, אם תיתן את עליו עניין לאוכל לפני זריקה בכולן, תשים את עליו לאוכל לפני זריקה בכולן, חוץ מביקורים שזה לפני קריאה, אז אם כן, מה תלמד עכשיו? שתיים, אחד חוץ לחומה ואחד לפני זריקה, ותו לא. מה חסר לך? לא תלמד איסור זרות לאחר זריקה מבחור ואילך, לא תלמד חוץ לקלעים, לא תלמד עולה כליל. אז שואל רשי, קושיה על הגמרא, יצא שלא יהיה עזרה לכולם. אומר רשי, אין החינמי, אתה צודק, נכון, כי יש כלל תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועט תפסת, אז אתה לא יכול להתקדם מעבר לשתי הראשונות, שורות ראשונות בטבלה. איסור אחד ילך לך לחוץ לחומה בכולם, כי אין עונשים מן הדין, והאיסור השני, הפירוט, ילך לך בביקורים לפני קריאה ובתודה לפני זריקת דמים, וכולם לפני זריקת דמים כי אין עונשים מן הדין, ודיינו. עכשיו תגיע לאיסור זרות לאחר זריקה, אתם רואים בטבלה מה כתבתי? איסור זרות לאחר זריקה כתבתי מול רשי, איסור, 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 כלומר איסור ולא לוקה. מגיעים לחוץ לקלעים, אז בחטאת ואשם כתבתי לוקה, תכף נראה מאיפה המלכות, ובעולה יהיה רק איסור. עכשיו אומר רשי, הנה חנמי, הוא מתנית דקטני לוקים באוכל קודשי קודשים חוץ לקלעים, שכתבתי בטבלה לוקה, זה מבשר מדי טריפה לא תאכלו נפקה. הגמרא מביאה לקמן שבשר שעשה חוץ למחיצתו נאסר, אז זה לוקה מצד בשר בשדה. לכן חוץ לקלעים כתבתי מילת לוקה אצל חטאת ואשם, בגלל בשר בשדה טריפה לא תאכלו. ולוקה חמש דקמה רבה, חמישה איסורי כאמר. ומה שרבה אמר לוקה, הרי אמרנו שיש איסור אחד חוץ לקלעים, חוץ לקלעים לוקה משום בשדה טריפה לא תאכלו, זה רק אצל חטאת ואשם, אבל אצל עולה זה כבר קל וחומר, אז זה רק איסור. אז זה חמישה איסורי כאמר. אז רבא באמת התכוון חמישה איסורי. מה יוצא לפי רשי? סיכום שיטת רשי בקצרה בקצרה, שבאמת ניתן ללמוד מכל הפסוקים האלה שניים. מה עם השניים? השניים הכי, כאילו, הכי בסגנון תפסת מרובה לא תפסת, השניים הכי בסיסיים. הראשון, איסור חוץ לחומה, אתם רואים בטבלה לוקה לוקה לוקה. השני, איסור לפני זריקה, אתם רואים רשי לוקה לוקה לוקה. זהו, איסור זרות לאחר זריקה אתה לא יכול כבר ללמוד, כי אין לך מקור. אז זה אני רק אומר, איסור 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 וכולי. ואני מגיע חוץ לקלעים, אז זה רק מצד בחטאת ואשם בגלל בשר וטריפה, אז זה לוקה. אז לפי רשי לומדים שתי איסורים. התוספות, איסור התוספות הגדול, שאני לא יודע אם נספיק ללמוד אותו עכשיו, אולי כן, אבל נמצא תחילה את שיטתו. מסכים עם רשי ברמת העיקרון שלומדים שני איסורים. אבל הוא אומר, מה לומדים שני איסורים? את הבסיסי ואת המחודש. הבסיסי והמחודש, זה לומדים. מה זה הבסיסי? נסתכל בטבלה שלי, אני תמצאתי את התוספות בעזרת הטבלה. הבסיסי אתם רואים, חוץ לחומה. כתבתי לוקה 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 לוקה, ופה אין רשי תוספות. למה? כי לכל הדעות האיסור הבסיסי לומדים מלא תוכל לאוכלם. זה חוץ לחומה בכולם לוקה לוקה לוקה. עכשיו הגעתי, מה האיסור המחודש בכל אחד? האיסור המחודש בכל אחד נוכל למצוא אותו בעזרת הסרגל האלכסון. סרגל האלכסון נותן לנו את המחודש בכל אחד. אתם רואים בביקורים המחודש לוקה לרבי שמעון לפני קריאה או לרבנן לפני הנחה, זה מחודש הביקורים. בתודה ושלמים המחודש לפני זריקת אדם, אבל לרשי זה גם השני, לתוספות זה המחודש. אז פה גם לרשי גם לתוספות, אתם רואים מול תודה, לוקה לוקה. הגעתי לבחור, מה המחודש בבחור? איסור זרות לאחר זריקה, כיוון שזה המחודש, אתם רואים מול תוספות שניים, כתבתי לוקה. למה? כי יוצא לסיכום, מתחיל בביקורים להתפצל רשי ותוספות, כי תודה ושלמים וביקורים יש להם משהו משותף שיש רק שניים, חוץ לחומה והאיסור המחודש, אז זה רק שניים. אבל בחור כבר יש לי שלוש איסורים, חוץ לחומה וחוץ לחומה ולפני זריקה ואיסור זרות. פה מתפצלים רש"י ותוספות, כי לתוספות לומדים את הבסיסי ואת המחודש. הבסיסי חוץ לחומה, המחודש זה איסור זרות לאחר זריקה. אתם רואים מול תוספות שתיים כתבתי לוקה. מה יהיה לתוספות על איסור לפני זריקה, שזה לומדים קל וחומר מתודה, כתבתי פה לתוספות זה איסור בלבד, כי זה נשאר כמו ילד סנדוויץ' באמצע, זה נשאר באמצע, כי הראשון מלא תוכל לאוכלם, והמחודש לומדים מהפירוט, איסור זרות לאחר זריקה. נתקדם מעלה בשיטה אלכסונית, אותו דבר, חוץ לקלעים. חוץ לקלעים אצל חטאת ואשם, זה האיסור המחודש, לכן לפי תוספות הוא לוקה על המחודש ולוקה גם על הבסיסי שזה חוץ לחומה. אבל מה יהיה לתוספות על חטאת ואשם לפני זריקת אדם? זה נפל בין הכיסאות, זה לא האיסור הבסיסי ולא האיסור המחודש. לכן אתם רואים מול חטאת ואשם, מול שורה 2 בתוספות, אתם רואים חטאת ואשם איסור בלבד. למה איסור בלבד? כי זה הסנדוויץ' באמצע. וכן איסור זרות לאחר זריקה, שלומדים בחטאת ואשם קל וחומר מבכור, זה איסור בלבד. אם כן יוצא בשני מקרים, יש גם הלכות רש"י ותוספות בחטאת ואשם. אחד, חטאת ואשם לפני זריקה לתוספות איסור לרש"י לוקה, וכן איסור זרות לאחר זריקה לתוספות איסור ולרשי גם איסור. עכשיו הגעתי לאחרון וזה עולה. לתוספות עליו הולך על הבסיסי והמחודש. עוד פעם, הבסיסי חוץ לחומה והמחודש עולה כאיל אפילו לכהן. אתם רואים מול תוספות שתיים לוקה. אבל קודם עולה חוץ לקלעים לתוספות איסור בלבד. איסור זרות לאחר זריקה לתוספות איסור בלבד. ואם כן אתם רואים את המחלוקות של רש"י ותוספות. לסיכום, המשותף לרש"י ותוספות שלוקים על הלוקים, המשותף לרש"י ותוספות שמהפסוק לומדים שניים, איזה לא תוכל לאוכלם אחד, והפירוט עוד אחד, נחלקו איזה השני. לרש"י זה הולך הקל הקל חוץ לחומה ואחר כך לפני זריקה ותו לא, כל השאר איסור חוץ מחוץ לקלעים, זה לומדים מצד בשר בשדה. ולתוספות, הפוך, מתחילים בחוץ לחומה, זה האיסור הראשון, והשאר זה, השאר לתוספות, תמיד איסור בדבר החדש, כל מה שבאמצע איסור. אבל כל אחד מרגיש בדוחק שהגמרא אמרה אלה, אלה קרא יתירה, וחזרה בה, ולפי רש"י, וגם התוספות אנחנו נשארים, במה שאומר רבה, זר שאכל חמישה איסורי, אז זה לא יכול להיות, הגמרא אמרה אלא. לכן בא הרמב״ם ואומר שאחרי שיש ייתור אז הוא לוקה בכולם. אז אתם רואים שיטת הרמב״ם, כל מקום שכתוב שלוש בתוספות יש לוקה. גם בתוספות יש שיטה כזאת בשם רי שלוקה בכולם. אתם רואים, לפי הרמב״ם נגיד תודה ושלמים לפני זריקה, לוקה. חור, קדושתו מרחם, אז איסור זרות לאחר זריקה, לוקה. וגם לפני זריקת אדם, לוקה. לפי הרמב״ם תמיד לוקה. חטאת ואשם, לפני זריקה, גם לוקה. מספר שלוש, מול הרמב״ם, אתם רואים, תמיד לוקה, תמיד לוקה. לפי הרמב״ם, באמת זה לא חמישה איסורים לוקה, זו השיטה, אני חושב, הכי פשט בסוגיה, שהוא לוקה. בכולם שמהייתור לומדים, היות ויש כבר קל וחומר, לוקה ממש. שיטה זו מופיעה בתוספות גם כן, אני קורא את זה בקצרה בתוספות מהמילים ורים מפרש. איפה נמצא את הרים מפרש? התוספות הזה הוא גדול, לא יודע אם נספיק אותו ללמוד עוד, אבל תסתכלו בדף י"ח עמוד א', תראו, יש לקראת סוף התוספות יש ורים מפרש. אני קורא רק את השורה הזאת, כאילו לקראת סוף תוספות איסורה, בי"ח עמוד א', ורים מפרש. לייחודי לב לכל חד וחד, דהני היתור לגלות לן דל כל האיסורים שאנו שומעים בכולן מקלים וחמורים הללו, מקל וחומר, שבכולם יש חיוב מלכות. אז היתור מלמד על כולם חיוב מלכות, ולפי זה לוקח חמש דקמה רבה, לוקח חמש ממש, אז זה לוקח חמש ממש והכל בסדר. אז זה השיטה של הרמב״ם שלוקח חמש. לכן בטבלה פה מופיע לכם, אתם רואים, תמיד 1, 2, 3, 1, 2, 3, ברש"י ותוספות ורמב״ם. נסכם, לרש"י לוקח על שניים הראשונים, דהיינו חוץ לחומה ולפני זריקה וכל השאר איסורה, לתוספות לוקח תמיד על חוץ לחומה ועל הדבר החדש, וכל השאר באמצע איסורה, ולפי ריבה הרמב״ם לוקח על כולם לוקח חמש דקאמר, היינו לוקח חמש. טוב, מי שרצה לשאול שאלה יכול לשאול, אבל בינתיים אני רוצה, מי רוצה לחלק לציבור? יש כאן תוכנית הלימודים של מסכת כתובות נלמד בשנה הבאה, מי רוצה לחלק? באלול. אז יש כאן, יש כבר מודעה מתי מתחילים הלימודים באלול? מישהו ראה? מה? באיזה יום מתחילים הלימודים? יום? שלישי? יש מודעה? למד אב? ראש חודש. טוב. אז מראה מקומות יימסרו לציבור בו ביום. זה, אז מי רצה לשאול שאלה ישאל. כן. כן. אני אסביר. נשאלה שאלה, רק רגע. נשאלה השאלה אם אנחנו מתחילים מתחילת כתובות. אני מציע לכל אחד מהלומדים לעשות לו סדר לימוד בעיון וסדר לימוד בבקיאות. אני בעיון מעדיף להתחיל מהנושאים ממש של כתובות. מה זה כתובות? היחסים בין בעל לאשתו. יחסים טובים והגונים ומאושרים ושמחים בין בעל לאשתו. יחסים השמחים מתחילים במ"ו עמוד ב', שם יש זכויות האב בביתו וחובות הבעל כלפי אשתו, במ"ו ב', משם אני מתחיל. אנחנו נלמד בעיקר גמרא רש"י תוספות, הראשון הכי חשוב על מסכת כתובות זה כידוע רן. רן, איפה שיש רן תמיד זה חשוב, כי הרן הוא כבר מלקט של רמב"ן ורשב"א, אז נלמד בקביעות רן. עכשיו כתובות זה ש"ס קטן, אז יש שתי דרכים, אפשר ללמוד ש"ס קטן ואפשר ללמוד כתובות. אני מעדיף ללמוד כתובות וש"ס קטן בבקיאות, דהיינו מדף ב', כל אחד יקבע עם חברותתו גם בסדר אחרי הצהריים ללמוד בקיאות, כך שאני מציע לכל אחד ללמוד שני סדרים, אחד מי שיש לו זמן כמובן לפי הזמן, אחד בעיון בבוקר מדף מ"ו עמוד ב', ולפי התוכנית שכתבתי כאן ונתתי לכם, שתיים ללמוד סדר בקיאות מי שזמנו בידו אחרי הצהריים, פלוס מתנה. מה זה מתנה? משניות תורה נח הלכה, וגם ממתנה מחשבה, אמונה, ללמוד אמונה, ללמוד מחשבה, ללמוד משניות תורה נח הלכה. ו בעיון אנחנו נספיק, אני מקווה, לפי התוכנית שאנחנו הצבנו לנו כאן, כמובן שהתוכנית תלויה ביכולת של הציבור עשוי להתקדם את הסוגיות. אני בחרתי בקפידה את הדפים והסוגיות האלה כדי שנלמד את הסוגיות העיוניות שהן למדות הרבה ללמוד. רבי שבכתובות כל הסוגיות חשובות וכל הסוגיות עיוניות והכל, הבוחר יבחר מה ללמוד, ולכן בחרתי בדבר הזה, אני חושב זה טוב לתלמידים ללמוד בשיטה בצורה הזאת. הספרים שכתוב כאן, לא חובה לרכוש כל הספרים, אפילו ספר אחד זה טוב. אני חושב שרשב"א יש גם של מוסד הרב קוק, אני חושב שבמשך הזמן הוציאו גם רשב"א של מוסד הרב קוק, והספרים החשובים ביותר כידוע זה רן בסוף המסכת. מה עם הגמרות שהוצאנו כאן? זה המקסימום מה שאפשר להוציא. מי אתמול היה בחיפוש למטה וראה? אתה היית למטה? ואין יותר? ולא היה יותר גמרות?
לא היה
יותר גמרות? הסיבה היא בגלל שהרבה שנים לא למדנו כתובות, אז אין הרבה גמרות, לא נשארו, זה הסיבה. כמה שנים, למה לא למדנו כתובות הרבה שנים? כי הסדר בישיבת, בישיבות הקו, מה שנקרא, זה שלומדים שתי מסכות בשנה, ואני בוחר תמיד אחד מתוך השתיים. אז הסדר הוא תמיד כתובות קידושין, אבל לפי טעמי, כל מסכת קובעת ברכה לעצמה, אז הרבה שנים קבעתי קידושין, במקום כתובות למדנו קידושין כל השנה. לכן אין הרבה גמרות. אבל אמרו לי שיהיה גמרות עוז והדר, הוזמנו גמרות עוז והדר, ובחודש אלול אפשר יהיה לקנות גמרות עוז והדר. מי שרוצה, יש כאן גמרות, אפשר לתרום למכון 10 שקלים, נכון? בסדר, 10 שקלים, וזוכים בגמרה טובה. מי רצה לשאול שאלות, יכול לשאול, היית באמצע שאלה, בבקשה. למה לא להגיד לפי הפשט שהכל במלכות? כי רש"י קשה לו, אנחנו לומדים לפי ייתורה, ייתורה. אז יש ייתורה, כאילו שתי ייתורה. יש לא תוכל לאוכלם זה אחד, והפירוט זה ייתורה השני. אז יש, זה הכל, שתי ייתורים. אומר רש"י, שתי ייתורים, שני איסורים. אם תרצה ללמוד יותר, תפסת מרובה, לא תפסת. לכן רש"י אומר שאני לא, אין לי מקור ללמוד יותר. גם התוספות מסכימים בעניין הזה של תפסת מרובה לא תפסת, רק הם אומרים מסתם זה בא לדבר החדש, כל אחד בדבר הוותיק והחדש. לכן תוספות יוצא בטבלה בכולם איסור חוץ לחומה פלוס בדבר החדש. בדיוק, אז עליו לכל אחד ואחד מיותר לאיזשהו איסור אחד. מה האיסור האחד? אז רש"י אומר על האיסור הכי בסיסי, הכי ראשוני, כי תפסת מרובה לא תפסת. מה זה לרש"י הכי בסיסי והכי ראשוני? לפני זריקת דם, כמו שרואים בטבלה. ולתוספות זה הולך על האיסור המחודש בכולם. כן, ארז, היה לך שאלה.
כן, אני אומר שלפי הרמב"ם והאי"ר, אומרים שהאיסור בעצם באמת על עצם האיסור, בעצם האיסור שייך לכולם.
כן, כן. לפי רמב"ם וראי זה איתורה, והאיתורה מלמד אותי, אפילו יכול להיות שלוש שלבים לפעמים, כן?
רציתי לשאול האם אתם רוצים מחלוקת ספציפית בסוגיה הזאת, שמחלוקת בשיטה
אצל רש"י,
שהם
איתורים
רק איסור אחד,
ולא
שייך
לדבר. אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת, אני רק יודע פה. פה זה מחלוקת איך הלימוד מהאיתורה, האם האיתורה מלמד אותי על הכל, או האיתורה מלמד אותי אחד. רש"י אומר שתפסת מרובה לא תפסת, אז לומדים רק אחד, וגם התוספות מסכימים לזה, לעיקרון הזה, רק אם לומדים עוד אחד זה החדש, מה? בדרך כלל, ברוב הש"ס זה כמו רש"י, שלומדים בכל דבר ודבר איסור אחד, ואומרים מניין אחד ללמוד יותר, בדרך כלל, ברוב הש"ס. אני לא מכיר עוד מקרה כזה, כמו פה שיהיה 5 איסורים, זה דבר חיזיון נדיר.
כן.
לא, אבל לפי רי זה 5 איסורים שונים. אומרת, זר שחמנה לפני זריקה לוקח 5, זה 5 שמות. עוד פעם, מה? אני
הבנתי מרי שמתודה בשלומים, אם אני לא נדבר לך, יצא לי איסור לפני זריקה.
לפני זריקה, בסדר, אבל איך אתה יודע איסור זרות לאחר זריקה, איך אתה יודע?
זה מהמילה בחורך, כל מילה, כי יש בה מילה בפני עצמך.
כן, זה הרי, זה הרי.
למה נולה
אמירה
של
לקנות כמו? רשי אומר שמהייתורה, רשי אומר, תפסת מרובה לא תפסת, זו השיטה של רשי. אני, בהרגלי הלימוד שלי, יותר מבין את רשי ותוספות. למה? כי תפסת מרובה לא תפסת, מכוח הייתורה, הייתורה מייתר לך אחד בכל אחד. זה הדעה הפשוטה, הרמב״ם זה חידוש. רמב״ם ורי זה החידוש.
למה לא להגיד שכאילו?
זה חידוש להגיד את זה, חידוש. כן, רבי יוסף. רשי אומר, אפילו למאן דאמר, אומר רשי, דא רבי יצחק דאיתלה באחותו ותיבה בת אמו, עונשין מן הדין, גבי הזרה איכא קראי תירא. איכא קראי תירא, אז הגמרא מחפשת פה, איפה קראי תירא?
אותו דבר,
מחפשים איפה קראי תירא, בסוף מוצאים את הקראי תירא. מי רצה עוד לשאול? רבי עמנואל. עוד פעם, עוד פעם?
רק זה מרגישים מאוד לדבר על קל וחומר. עכשיו
נמצאים קל וחומר. טוב.
התשובה, אומר לו, זה מה שהוא אומר קל וחומר, זה לא קל וחומר. זה בכלל מסתדר מבחינה ראשונית, מברית.
לא, אני חושב ככה, אם הוא לא היה לומד את הבסיס שיש לו איסור מקל וחומר, הוא לא היה בהדרשה הזאת. הדרשה הבאה, אחרי שיש לו את הקל וחומר, זה מסתבר ככה לדרוש. אחרי שאומרים שמסתבר ככה לדרוש מהקל וחומר, אז גם הפסוק הוא לומד את הדרשה. זה בערך, זה לא דומה, בערך, כמו שאמרנו בשלב א', שבכולם יש איסור עשה. רש"י הסביר שבכולם יש איסור עשה, ולמה יש איסור עשה? שבכולם יש איסור עשה, למה רש"י אומר איסור עשה? כי אי אפשר להמציא לאווים אם אין לי קודם איסור עשה. הרי יש איתורה. אתה לא יכול מהאיתורה להמציא דברים, קודם תדע שיש איסור. אחרי שיש איסור, לומדים גם לאו. זה בעניין עליו. עכשיו פה הקל וחומר אומר לי, באמת איסורה באלמה, אבל לא עונשין מן הדין. אז עכשיו אומרים, האיתור הבא להגיד לי שבאמת יש מלכות. אבל אם לא היה קל וחומר, קל וחומר אומר קל וחומר, זה דבר המסתבר. קל וחומר, אם זה דבר המסתבר, אז הדרשה מסתברת לדרוש את זה על זה. אחרת תגיד, אולי זה הולך על דברים אחרים, איך אתה יכול לדרוש? אז אחיות יש קל וחומר, קל וחומר מה אומר? זה בעצם מסתבר. קל וחומר זה לכאורה הוא הדין, הוא הדין. הוא הדין פלוס קל וחומר. אז היות וזה מסתבר לדרוש, הוא דורש את זה את הפסוקים. בסדר? עוד מי רצה לשאול, כן. איך? לתוספות? אני חושב שזה איסור, אבל זה לא עד כדי כך ברמה של לאו, אלא זה ברמה של איסור ואלמה, כן. היות והיום ערב תשעה באב, אני רוצה לסיים את זמן הלימודים ואת השיעור בגמרא במסכת מכות בסיפור על דוד המלך, נא לפתוח מכות דף י"א עמוד א', המלמדת על הכנות של דוד לבניית בית המקדש ומה אנחנו יכולים ללמוד ממעשיו של דוד. י"א עמוד א' למטה. גמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, קללת חכם אפילו בחינם היא באה. אם אדם מוציא חס ושלום קללה, וזהו חכם, איש חכם, אפילו אם עשה את זה על תנאי, יש חשש שהקללה מכל מקום תבוא. מנהלן מאחיתופל. מה הסיפור שאספר לך על אחיתופל? שבשעה שקרא דוד שיטין, שיטין יסוד, אומר שהיא יסודות של בית המקדש. אנחנו מדברים על ההכנות לבניית בית המקדש. אז דוד המלך קורא יסודות של בית המקדש. אז בשעה שקרא דוד שיטין, קפה תהומה, צף התהום, קוף וצדים מתחלפים, צף התהום, מי תהום, ובאי למשתפה לאלמה. אומר רש"י, מה זה צף התהום? בגמרת ירושלמי, שמצא שם חרס, שהגביע קולו ואמר לו, אל תתלני מכאן, שאני כבוש על התהום מיום מתן תורה, שרעדה כל הארץ, ולא שמע דוד לדבריו, ונטלו. פתאום התהום מאיים להציף את כל העולם. אמר דוד, מה הוא לכתוב שם החספה ומשדה בתהומה? האם מותר לכתוב שם על החרס ולזרוק לתהום? דליקו הדוכדי, שהתהום ייכנע לשם המפורש. השם המפורש צריך להנחות את התהום לשתוק, לעמוד על מכונו, בגלל שם המפורש. האם מותר? מה השאלה? אם לכתוב את השם על המים, המים ימחקו את השם ועובר על הלב, ויבטם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. אנחנו דיברנו על הפסוקים בשיעור במסרת מכות, על הפסוקים והוותם שמה, עולותיכם וזבחיכם. לפני כן כתוב, ויבטם את שמה מן המקום ההוא על עבודה זרה, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. איסור מחיקת השם. עד היום זה אקטואלי, נגיד בספר תורה, אם פתאום רואים איזה דיבוק בספר תורה באותיות השם, אז אי אפשר למחוק ולהוציא את הדיבוק, כי יש אימות של השם, זה בעיה קשה. צריך את כל הקלף לחתוך, לשים קלף חדש, אם כן יש לב, למחוק שם השם. אז דוד המלך לא ידע, מה הוא לכתוב שם החספה, ומשדה בתאומה, לקו בדוכתי. לקדה אמר למידי, אף אחד לא אמר לו. שאלה, מה הסתפק דוד המלך? הרי התאום ישטוף את העולם. אם ישטוף את העולם, זה פיקוח נפש. אם יש פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אז מה השאלה של דוד המלך? שהוא שואל מהו, אם זה מותר או אסור, אבל פשיטה, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, שנאמר וחי בהם ולא שימות בהם. תשובה, לומדים את זה מהפסוק, ויבטם את שמם מן המקום ההוא, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. מה זה ייבטם את שמם? עבודה זרה, לבד עבודה זרה מן העולם. באנו לשאלה, האם מותר לעבוד עבודה זרה בגלל פיקוח נפש? למשל, בשואה, לא עלינו, היו הרבה שאלות, האם מותר ליהודי לברוח למנזר ולהתנצר ולהציל את נפשו? מצד אחד הוא מציל את נפשו, מצד שני הוא עובד עבודה זרה. ושתובה, ג' דברים, אסור, אפילו משום פיקוח נפש, ואלו אין עבודה זרה, גילו הריות ושפיכו דמים, ודורות על דורות יהודים מסרו את נפשם על קידוש השם ולא בגדו באמונתם ומסרו את נפשם על קדושת השם. והסתפק דוד המלך, האם האיסור מחיקת השם, כמה שנלמד מהפסוקים של עבודה זרה, ייבטם את שמם, האם זה דינו כעבודה זרה שמחיקת השם אסור אפילו במקום פיקוח נפש או לא? אז זהו הסתפק. מה הוא לכתוב שם החספה ומשדה בתהומה דלקו הדוכתי? לקדה אמר למידי, אף אחד לא אמר לו. אמר דוד המלך, כל היודע דבר זה ואינו אומרו, יחנק בגרונו. ככה הוא נשא כללה. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו, ואמר ככה, אחיתופל היה רבו של דוד. ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה, ימחה על המים, הרי במגילת סוטה הכהן כותב את שם השם על מי אמרים, ואז מה יצא ששם השם נמחה על המים? לכל העולם כולו, לכל שכן. אז לכל העולם כולו, לכל שכן, שימחה שמו על המים. אז מותר, מצד פיקוח נפש, קל וחומר. אמר לו שרי, אמר לו אחיתופל מותר. כתב שם החספה, כתב שם החספה, שדה התאומה נחת וכמה דוכתי. אפילו אח הכתיב, אחיתופל ראה כי לא נסתה עצתו, ויחבוש בצד אחיתופל, ויחבוש את החמור, ויקום וילך אל ביתו ואל עירו, וצב אל ביתו ויחנק. שאחיתופל התאבד, נחנק. אז נתקיימה בו הכללה. אז מה רואים? שקהילת חכם אפילו בחינם היא באה. אז רש"י אומר שדוד המלך עשה הכנות לבניין בית המקדש, הוא חפר את התאום. אומר רש"י כאן במקום. שקרא דוד שיטין, אומר רש"י, יסודות של בית המקדש, בגמרת ירושלמי מצינו תימוליוס של בית המקדש, והוא יסוד בלשון יווני. זה נקרא ארו ארו עד היסוד בה. קפה תהומה, צפה תהום. בגמרת ירושלמי שמצא שם חרס, שהגביה קולו, אמר אל תתלני מכאן, שנקבוש על התאום מיום שמתן תורה, שרדה כל הארץ, ולא שמע דוד את דבריו ונתלו. מי שרי למכתה, פן אם חכו המים. עובר משום בתם את שמר. נסע הכי תופת. שואל רש"י שאלה. יש תימה בדבר, שהרי לא קנה דוד את הגורן מהרבנה היבוסים עד מעשה די הסתה. מתי קנה דוד את הגורן מהרבנה היבוסי? אחרי המפקד שהוא פקד את ישראל, שעל זה נאמר, ויסת השם את דוד, לך מנה את ישראל. וכל זה היה לאחר מיטת אחיתופל ג' שנים. אז מתקשר רש"י בקושייה איך אנחנו יכולים לפרש את הכתובים. הלא המעשה של קניית הגורן היה הרבה יותר מאוחר. היה כמו שכתוב בספר שמואל ב'. אני קורא, ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה הקם לה' מזבח בגורן הרבנה היבוסי. גד הנביא נותן את דוד הוראה לקנות את הגורן של הרבנה היבוסי. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה השם, וישקף הרבנה וירא את המלך ואת עבדיו אומרים עליו, ויצא הרבנה וישתחוו למלך אפיים ארצה. ואומר הרבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות ממך את הגורן לבנות מזבח להשם, תעצה המגפה מעל העם. אם כן, דוד המלך קונה את גורן הרבנה היבוסי. זה המקום של הר הבית. שמואל ב' פרק כף ד'. ויאמר הרבנה אל דוד, ייקח, ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו. ראה הבקר לעולם, מוריגים מכלי הבקר לעצים, הכל נתן הרבנה המלך למלך, כך בחינם. ויאמר הרבנה אל המלך, השם אלוקיך ירצך. ויאמר המלך אל הרבנה, לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא עלה לה' אלוקיי עולות חינם. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. וכן, למי שייך הר הבית, המוסלמים אומרים שדוד המלך היה מוסלמי. עובדה שהוא קנה את הגורן, והר הבית שייך למוסלמים, אז אם דוד המלך קנה אותו, יש לתרץ שדוד המלך היה מוסלמי. ככה אומרים המוסלמים. אבל כולם יודעים שדוד קנה את הגורם ואת הבקר בכסף שקלים 50. באמת כמה המחיר היה? המחיר היה 600 שקלים. למה 50? 50 לכל שבט כפול 12 שבטים, כסף שקלים 50. ויבן שם דוד מזבח להשם ויעל עולות ושלמים ויעטר השם לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל. מגפה שהייתה לעם ישראל, אז נפסקה. אז אם כן, דוד המלך קנה את המקום. עכשיו השאלה, מתי הוא חפר? האם הוא חפר אחרי שקנה או לפני שקנה? מבואר בגמרא שהוא חפר את המקום. אבל כשהוא קנה את זה, כבר אחיתופל לא היה בחיים. אחיתופל כבר קודם כתוב, ויצב אל ביתו ויחנק. אם ככה, מתי דוד חפר? חפר לפני שהוא קנה? איך הוא חפר לפני שקנה? מי נתן לו רשות לקנות? וגם עוד לא קיבל הוראה מהנביא. אז איך הוא ידע? זה שואל רש"י. יש תימה בדבר שהרי לא קנה דוד את הגורן מהרבנה היבוסי עד מעשה די הסתה שהייתה לאחר מיטת אחיתופל ג' שנים. אז מה התשובה? אומר רש"י, ולפי דברים הללו צריכים אנו לומר שאף על פי שלא קנה דוד את הגורן עד מעשה די הסתה, יודע היה דוד מנעוריו מיום שנמשך וישבו הוא שמואל בנויות ברמה ובדקו בספר יהושע ומצאו מקום לבית המקדש כדכתיב עד אמצא מקום להשם ונועד לאוויר יעקב כדרשן לבזבחים באיזו מקומן ורפר היסודות ברשותו. ברשותו של מי? של הרבנה. זאת אומרת, מה מתרץ רש"י? שדוד המלך ידע את מקום המקדש מנעוריו, כי הוא מצא את המקום ביחד עם שמואל. אבל למה היה אסור לו לבנות? הוא חיכה עד להוראה של גד הנביא. שואל המרשה על רש"י שלוש קושיות. נפתח את המרשה במקום. המרשה הוא גדול הפשטנים על הש"ס, ונראה שלוש קושיות שהמרשה שואל על רש"י. סליחה, אני מתנצל. המרשה, סליחה, המגר סליחת הציבור. המרשה נמצא במסכת סוכה, לא כאן. המרשה אומר, פרק לולה וערבה, פירשתי, המרשה בסוכה. מה שואל המרשה, אני אגיד בעל פה. שואל רש"י ג' קושיות. קושייה ראשונה שואל המרשה, אם דוד ידע את המקום של בית המקדש, וכבר חפר את היסודות, למה לא המשיך? למה לא בנה? למה רק מסתפק בחפירת היסודות ולא בונה? איך יכול להיות? דבר שני, בדברי הימים כתוב שכאשר גד הנביא אומר לו שלעלות מזבח, הוא אומר, דוד המלך בספר דברי הימים נאמר, זה המזבח לעולה לישראל, זה המזבח. אם הוא אמר אז זה המזבח, מכלל דהדהשתא לא ידע, סימן שהוא לפני כן הוא לא ידע. שנית, איך יכול להיות שהוא חפר את המקום אצל הרבנה לפני שהוא קנה? תשובה לשלושת השאלות, ענינו כבר מזמן בשיעור, על פי הספרי בפרשת דברים, בפרשת ראה, בספר דברים, שאומר, שהפסוק אומר, אנחנו למדנו בגמרא, בדיוק סיימנו את הסוגיה בפסוק, כי אם במקום אשר יבחר השם אלוקם, אלוקיכם לשכן שמו שם, לשכנות תדרשו ובאת שמה, שיש מצווה לדרוש את המקום. אבל קשיא הרי שהסיפא, כתוב המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, ומצד שני כתוב לשכנות תדרשו. אז השאלה, אם נחכה עד שהשם יבחר את המקום, זה יהיה די מאוחר, רק על די גד הנביא, או שיש כבר מצווה לדרוש. אמר דוד המלך, יש קודם מצווה לדרוש, קודם מצווה לדרוש את המקום. לשכנות ידרשו ובאת שם, אז דרש הוא ושמואל הנביא, חיפשו את המקום לבית המקדש, ומצאו שהמקום נמצא בגבול שבט בנימין ויהודה. אבל אחרי שמצאו את המקום דוד ושמואל, אין להם רשויות עדיין לבנות, כי הפסוק אומר המקום אשר יבחר השם, שהשם צריך לבחור את המקום, ואיך השם בוחר? על ידי הנביא. כי הביטוי המקום אשר יבחר השם פירושו על ידי נביא, כמו אצל המלך. דרסום תשים עליך המלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. איך השם בוחר את המלך? על ידי הנביא. איך נבחר המלך הראשון שאול? על ידי הנביא שמואל. אז אם כן מחכים לנביא. מי היה הנביא? הנביא היה גד הנביא, שקראנו את הפסוק שאומר עלה הקם להשם מזבח. אז עד שגד הנביא אומר לו, אין לו רשות לבנות. אמר דוד המלך בליבו, אין לי רשות לבנות, אבל לחפור את היסודות יש לי מצווה או לא? לכאורה היה צריך להגיד, סליחה, אני לא יכול לבנות, אני גם לא אחפור. למה? כי יש מצווה לבנות בית המקדש, אני לא יכול לבנות, אני גם לא אחפור. או אני יכול לעשות חלק מן המצווה, אז אני אשתדל לעשות חלק מן המצווה או לא? אז באנו לשאלה, אדם שלא יכול לעשות את כל המצווה, רק יכול לעשות חלק מן המצווה, מה יגיד? יגיד, אני לא יכול, או אני אעשה, מה אני יכול, אני צריך לעשות? אפשר ללמוד ממשה רבינו. משה רבינו, כתוב אצל משה רבינו, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרחה שמש, לנוס שמה, פוצח. משה יבדיל שלוש ערים, ויהושע הבדיל שלוש ערים. זה בדיוק פרשת השבוע, פרשת ויתחנן. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ירדן מזרחה שמש, הנוס שם הרוצח וכולי. אבל ידוע שיש שש ערים, שלוש בעבר ירדן, שלוש בארץ כנען. שלוש בארץ כנען יבוא יהושע. אם כן, הייתה דילמה לפני משה, אני אבדיל שלוש ערים או מה איתנו, מה יוסיף? הלא, הערים לא קולטות עד שיפריש יהושע, ויהושע הוא מכריז את ישראל לארץ, כבר הוא יפריש שלוש ערים. אומר המדרש, אילו בא מצווה לידי הקיימנה. אומר חתם סופר, שכתוב בפסוק, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מה זאת התורה? לימד אותם לרדוף אפילו אחרי חצי מצווה. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. אז דוד המלך, שהיה לו רצון גדול לבנות בית המקדש, עד כדי כך שהוא מסתכסך עם התהום. התהום רוצה לשטוף את העולם. איזה מצב עומד דוד המלך? מצב של מסירות נפש. הוא לא יודע. אם התהום ישטוף את העולם, אז הוא צריך להניח ולא לא לחפור. או מותר לשים על התהום. אז מה הספק של דוד המלך? היה מצווה מוטלת עליי, או התהום ישטוף את העולם, אז המצווה לא מוטלת עליי, אני פטור, כי התהום ישטוף את העולם. אבל אולי מותר לכתוב שם על החרס, אולי לא. זה היה הספק של דוד, אם באמת יקיים את המצווה שהוא יכול או לא. לאמר לו אחיתופל קל וחומר, ששם השם נמחה על המים. אז אם כן מותר לכתוב את השם על התהום, אם כן עשה דוד את המוטל עליו. אז מה רואים את הכוח של דוד המלך? דוד המלך הלך בעקבות משה רבינו ואמר, אתה לא יכול לקיים את כל המצווה, לבנות את המקדש אין לך רשות, ועדיין לקנות אפילו את הגורן הוא גם לא יכול לקנות. ולמה הוא לא קנה אז את הגורן? מרשה שואל שאלה, למה הוא לא קנה את הגורן אז? איך הוא חפר בלי רשות? כי אמרנו שאת הגורן הוא לא קנה בישרקרד, הוא קנה ב-50 שקלים מכל שבט, וכל השבטים משתתפים במצווה, אבל בתנאי שזה המקום. אבל גד הנביא עוד לא אמר שזה המקום. אם עוד לא אמר, אז לא אמר, אז הוא לא יכול. אז השאלה אם דוד יעשה משהו מחויב או לא, אז מה דוד המלך לימד אותנו? את קיום הפסוק. לשכנות תדרשו ובאת שמה. יש לך מצווה לדרוש, יש לך מצווה לעשות. יהודי צריך לעשות כל דבר מה שהוא יכול. אתה יכול לעשות כל המצווה, תעשה מה שאתה יכול. לכן הפסוק אומר, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. וכי דוד המלך זכה לחנוכת הבית, ולא שלמה בנו זכה לחנוכת הבית. דוד המלך בעיני רוחו כבר חזה את חנוכת הבית. איך? שדוד המלך הוא כבר חפר את היסודות. עכשיו, מה יצא מזה שחפר את היסודות? יוצא שדוד המלך לא היה לו זכות לבנות, אבל כבר קידש את המקום. לכן הקדושה שיש במקום המקדש היום היא קדושה מזמן דוד ושלמה, שדוד כבר ושלמה קידשו את המקום, קדושה שקידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. לכן בבית שני שבאו עם ישראל, אז הם בהתחלה רצו לבנות בית המקדש, וכורש מלך פרס אמר להם שיבנות בית השם, אבל גם הם לא יכלו לקיים את הציווי לבנות בית השם, כי באימה עליהם מעמי הארצות, פחדו מעמי הארצות, אז אם כן הם לא בנו, אז מה הם חשבו? אולי נבנה רק מזבח? מה הפירוש? אבל אתה, יש לך מצווה לבנות בית המקדש, אותו דבר. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. אתה יכול מזבח? מזבח. לכן לבנו מזבח, הפסוק אומר, והיכל השם לא יוסד. הם לא יכלו את כל המצווה לעשות בשלימות, אבל את המזבח הם יכלו לעשות. נשאלת השאלה, איך הם בונים מזבח? אבל אין להם בית, אין להם בכלל בית השם. תשובה, הקדושה שמזמן דוד ושלמה נשארה, אומר הרמב״ם, שהקדושה מפני השכינה, והשכינה לא זזה מעולם. אז היום את תשעה באב, מה?
זה מתחיל להתראה.
מיד אני אסביר. אז הקדושה היא מזמן דוד ושלמה שקידשו את המקום, ולכן המקום הזה שקידש אותו דוד המלך, באותו מקום הם יכלו שמה לבנות את המזבח, שקדושה ראשונה שקידש דוד המלך קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אז היום אסור לנו לעלות להר הבית בגלל הקדושה שיש שם, אבל אנחנו נזכור בתשעה באב שלמה הבית עוד לא בנוי, בגלל מעשינו, שאנחנו צריכים לחזור בתשובה מן המעשים שלנו. והרמב״ם כותב באמת מה שאמר רבי יוסף, שהמקום שבחר השם באמת זה אותו מקום שבנה בו אברהם את המזבח. אומר הרמב״ם, המזבח מקומו מכוון ביותר, אומר הרמב״ם, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה המזבח לעולה לישראל. במקדש נקד יצחק אבינו, שנאמר לך לך אל ארץ המוריה, ונאמר דברי הימים, ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן. דוד הכין את ההתחלה. רואים מדוד המלך מה למדים, כמה חשוב התחלה של כל פעולה. מסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה את המזבח בגורן הרבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם את המזבח וקדלה בית יצחק, הוא המקום שבנה בו נוח שיצא מן התיבה, הוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. אמרו חכמים, עדיין מקום קורבנו נברא. אם כן, המקום מתחיל מזמן אברהם אבינו, הוא ממשיך בזמן יצחק שנעקד, וממשיך בזמן ונוח שיצא מהתיבה, וזה המקום שקריב עליו קין והבל. הכל נכון, אבל מי קידש את המקום, קדושת המקום, היא מזמן דוד ושלמה, שהם קידשו את המקום. אז מלא מתורת שלוש קושיות המרשה על רשי. קושיה ראשונה שואלה מהרשה על רשי, אם דוד ידע את המקום, למה הוא לא קנה את המקום מהרבנה היבוסי בהתחלה? למה הוא חופר בלי לקנות? תשובה, כי הפסוק אומר, המקום אשר יבחר השם, והשם עוד לא בחר את המקום, עד שיבוא גד הנביא ויתן לו ציווי להקים לשם מזבח, אז הוא לא יכול לקנות את המקום. ולמה הוא לא בנה שם את בית המקדש? מאותה סיבה, עד שיגיד לו הנביא. ומה הוא אומר? זהו המזבח לעולה לישראל. הוא לא אומר זהו שהוא לא ידע. הוא ידע את המקום כבר מימי שמואל, אלא לא קיבל את האישור מגד הנביא. עד שקבל את האישור מגד הנביא, אז הוא יכול להתחיל לבנות. נמצא שהקדושה של היום היא מכוח דוד ושלמה. אז אנחנו כולנו מתפללים בערב תשעה באב, שאנחנו נזכה לבניין המקדש, ויש לנו מצווה לדרוש, לדרוש וללמוד ענייני המקדש, ולהתפלל ולייחל לבניין המקדש, ולהצטער לא רק על זה שזה נחרב, רק על זה שלא נבנה. אומר הרמב״ם, כי במעשינו שלנו, אנחנו היום מונעים את בניין הבית. אז יהיה רצון שבמעשים שאנחנו נרבה אהבת חינם, כי בית שנחרב בגלל שנאת חינם, אז אם נרבה אהבת חינם, אנחנו נזכה לבניין המקדש במהרה בימינו, אמן.